יבמות, דף מ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ב עמוד ב', שש שורות מלמטה. מספרת הגמרא, מסתמיך ואזיל רבי אבאו, רבי אבאו הלך ונשען הכתפי דרבי נחום שמעי, על כתפיו של שמשו המסור רבי נחום. רבי נחום הולך עם רבי אבאו, הלך וליקט פנינים, כללים הלכתיים, את הדרך של פסיקת ההלכה, איך לומדים משנה. מנקית ואזיל הלכתא מיני. רבי נחום ליקט והלך הלכות מרבי אבאו. באמיני, פנה רבי נחום אל רבי אבאו, תוך כדי שרבי אבאו נשען על כתפיו, ושאל אותו, כבוד הרב, כשאני לומד משנה, והיא פותחת במחלוקת בין תנאים, ואחר כך נשנית משנה, הלכה באותו נושא שבו היה ויכוח בין התנאים, וכאן הוא נכתב סתם, בלי שם של תנא, בלי ויכוח. מהי? מה פסק ההלכה במקרה כזה? אז רבי אבאו אמר לי, זה אומר שרבי הקדוש שסידר את המשניות, הביא את הדעות של התנאים, ולאחר מכן הוא הכריע כמו אחד מהם, וזה הוא כתב כסתם, לכן הלכה כמו הסתם. שאל אותו שאלה שנייה, מצאתי משניות שבתחילת המשנה כתוב סתם הלכה, בלי שם של תנא שאומר אותה, ואחר כך מובא על אותה הלכה מחלוקת. מהי? כמו מי ההלכה אז? אז רבי אבאו אמר לי, אז צריך להשתמש עם כללי הפסיקה הקבועים, צריך לדעת מי הם התנאים שחולקים ביניהם, האם זה יחיד מול רבים, שזה יחיד מול יחיד. בכל מקרה, ההלכה, הפסק הלכה הוא שונה, אבל אין הלכה כסתם. אנחנו לא אומרים הלכה כמו סתם משנה שהייתה בהתחלה. שאלה שלישית, כבוד הרב, יש לי לשאול. במקרה שיש במשנה סתמה במתניתין, לא מובאת מחלוקת, אבל בברייתא יש כן מחלוקת. שם אומרות יותר מדעה אחת. אז במקרה כזה שיש מחלוקת בברייתא מאי, אז רבי אבאו אמר לי, זה אומר שרבנו הקדוש מסדר המשניות ידע מהמחלוקת שיש בברייתא, והוא החליט להכריע כמו אחת הדעות, ולכן הוא כתב במשנה כסתם, לכן במקרה כזה הלכה כסתם. עוד שאלה אחת יש לי לשאול. במקרה הפוך, מחלוקת במתניתין. במשנה יש ויכוח בין תנאים מה ההלכה. ובברייתא ההלכה נשנית בסתם, וסתמה בברייתא. מהי? האם גם אז נאמר שההלכה היא כמו סתם ברייתא? אז רבי אבאו אמר לי, השאלה היא שאלה טובה, ואני רוצה, כדי לתת לך תשובה, לתת קצת את הרקע מאחורי הדברים. מי כתב את המשניות? מי סידר אותם? רבי הקדוש. מי סידר את הברייתות? תלמידו של רבי הקדוש, רבי חייא. עכשיו, רבי הקדוש, אם הוא כותב במשניות מחלוקת בהלכה מסוימת, זה אומר שהוא לא יודע להכריע את ההלכה כאחד מהם. לכן לא כותב את זה כסתם משנה. וכי אם רבי חייא שסידר את המשנה לא שנאה, הוא לא שנה את זה בסתם משנה, אז רבי חייא, התלמיד של רבי הקדוש, שסידר את הברייתא, מניין לו שככה ההלכה? לכן, אם במשנה יש מחלוקת, גם אם בברייתא זה נאמר כסתם, אנחנו נשארים עם המחלוקת ולא פוסקים כמו הסתם שנאמר בברייתא. אבל דבר פשוט שאמר רבי אבאו, הלכה כסתם משנה. אמר לי, אז הקשה רבי נחום לרבי אבאו, ואתנן הרי יש משנה במסכת כלים. מסכת כלים היא מסכת ארוכה, שמפורטים בה רשימה ארוכה של כלים. ובכל אחד מהכלים יש נידון, האם הוא מוגדר ככלי לעניין קבלת טומאה. אנחנו יודעים שכדי שדבר יקבל טומאה, הוא צריך להיות דבר חפץ עם משמעות. או שהוא אדם כמובן, או שזה כלים, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות משקה, אבל אם זה סתם חתיכת אבן, סתם בול עץ, דבר שאין לו משמעות, חשיבות, לא מקבל טומאה. גם אם ייגע בו שרץ, כל טומאה בעולם שתיגע בו, לא מטמא אותו. עכשיו כשאתה לוקח חתיכת עץ, חתיכת מתכת, אתה עושה ממנו כלי, אתה רוצה לדעת האם הוא מקבל טומאה, אתה בודק במסכת כלים את הכללים בעניין. היה כלי, והכלי נשבר. כמה הוא צריך להישבר כדי שיתבטל ממנו שם כלי? גם את הכללים בזה תמצא במסכת כלים. ושם יש משנה שעוסקת במסרק שמסרקים בו פשטן. מסרק שמסרקים בו צמר, אלה הם שני מסרקים שונים. מסרק שהיו מסרקים בו פשטן היה עשוי שורה אחת של שיניים, שיניים אבות קצת, ממתכת, וכך היו מסרקים את הפשטן. לעומת זאת, המסרק של הצמר, כשרשי כאן נוקט, היה עשוי משתי שורות. וגם הייתה לו ידית. הייתה ידית, שמחובר לידית מין לוח, וללוח היו מחוברים שתי שורות של שיניים. השורה שיותר לכיוון הידית נקראת השורה הפנימית, והשורה שיותר החוצה מהידית נקראת השורה החיצונה. אלה הם שני המסרקים שעליהם אנחנו כעת נדבר. המשנה שמה מדברת על, קודם כל על מסרק של פשטן. ואתנן מסרק של סריקת פשטן, שסורקים בו פשטן. שניטלו ממנו שיניו. ונשתיירו בו שתיים משיניו. אם כן, עם שתי שיניים בדוחק אפשר עדיין לסרק פשטן. לכן לא בטל ממנו שם כלי, והמסריקים האלה טמאות. מקבלים עדיין טומאה, ואם הם נטמאו, הטומאה עדיין עליהם. ואם נשתיירה על המסרק רק שן אחת, והוא כבר לא ראוי יותר לסרק בו פשטן, מכאן והלאה המסרק טהורה. זה לעניין שנפלו שיניו של המסרק של פשטן. אנחנו מדברים על המסרק עצמו. אם נשארו בו שתי שיניים, הוא עדיין מקבל טומאה, ברגע שנשארה בו רק שן אחת, הוא לא מקבל יותר טומאה. עכשיו, על אותם שיניים שנפלו מן המסרק, האם אנחנו אומרים שהם עצמם מקבלים טומאה או לא? גם לזה המשנה מתייחסת. וכולן, כל אחת מן השיניים, שניטלו ונפרדו מן המסרק, אחת אחת בפני עצמן, כל אחת מהן בפני עצמה, טמאה, הן טמאות. למה? אפשר להשתמש בהם כדי לנקות את הנר, לוקח את המין כיסם הזה, את המין מחט הזאת, ומנקה את שיירי החלב, שיירי הפתילות שבנר. אתה יכול גם להשתמש איתו כמסמר, למתוח בו אור בכל הצדדים, למתוח את האור חזק. אתה משתמש עם השיני המסרק של פשטן שעשויים ממתכת כדי שישמשו כמסמר, למשל למתוח אורות. זה דיברנו לעניין מסרק של פשטן. כעת עיקר הדגש ועיקר מה שאנחנו רוצים זה מהחלק הזה וחלק הבא שבמשנה שמדבר על מסרק של צמר. כמו שאמרנו הפירוש שרשי מבאר ונוקט אותו כעיקר, זה שמדברים כאן על מסרק שיש לו ידית, שמחובר לידית מין לוח, ועל הלוח יש שתי שורות של שיניים, שורה ועוד שורה. השורה שהיא קרובה לידית, לכיוון הידית, נקראת הפנימית, ושרחוקה מן הידית נקראת השורה החיצונית. אותו מסרק של צמר, שניטלו שיניו אחת מבינתיים, זאת אומרת, אין כאן שתי שיניים סמוכות זו לזו, אלא יש שן אחת, והשן שלידה נטלה, ואז יש שן הבאה, ואז שן הבאה גם נטלה, ככה שן אחד כן, שן אחד לא. מכיוון שלא נשארו שתי שיניים סמוכות זו לזו, אי אפשר יותר לסרק בו צמר, ולכן הוא טהור. אבל אם נשתיירו בו לכאורה שתיים סמוכות, הוא טמא. אבל לא זה מה שכתוב כאן במשנה. אלא כתוב כאן שאם נשארו בו שלוש שיניים סמוכות במקום אחד, אחד זה לצד זה, ואז ראוי לסרוק בו את הצמר, אז הוא טמא. עוד אומרת המשנה, צריך להוסיף עוד נקודה, איך היה בנוי אותו מסרק של צמר עם שתי השורות שדיברנו והידית. בצדדים יש, נאמר, יש את הידית ואז את הלוח שמרחיב והולך לשני הצדדים. בשני צידי הלוח, שבאמצעו היה שתי שורות, בשני צידי הלוח שבו יש את שתי השורות של השיניים של המסריק של הצמר, ממש בקצה השיניים לא היו דקות, אלא היו אבות יותר, שלא ראויות לסרוק בהם. זה היה עשוי שתי שורות, כאשר בתחילת השורה וסוף השורה היו שיניים אבות יותר משאר השיניים. אז על זה אומרת המשנה, ש... אם הייתה השן החיצונה האהבה, אחת מהן, אחת מהשלוש השיניים שנשארו סמוכות זו לזו, המסרק טהור. הוא לא ראוי לסרק בו צמר. אם ניטלו שתיים מהשיניים, ולקח את השתיים האלה, ועשה מהם כמו פינצטה כזאת, עשאן למלכת, מלקחיים, חיבר את שתי השיניים, ועשה מהם כזה מין צוות קטנה. אז הם בפני עצמם יש עליהם שם כלי והם טמאות. ואם ניטל שם אחת והיא תקינה, כלי לנקות בו את הנר או למיתוח אורות, עשה מהם מין מסמר, אז אותו שן, אותה שן טמאה. עד כאן קראנו משנה. סתם משנה. אנחנו לכאורה לא מוצאים כאן שם של תנא ששנה את אותה משנה. בהמשך הגמרא תגיד שהמשנה הזאת, הדייקנים סיימו ואמרו, זאת דברי רבי שמעון. אבל אנחנו לא ידענו בהתחלה שהשורה הזאת נשנתה על המשנה הזאת, אלא אנחנו היינו סבורים שזאת סתם משנה. ובכל זאת, קיימלן, דאין הלכה כאותה משנה. אז אני מתפלא על כבוד הרב רבי אבאו שאמר, הלכה כסתם משנה, כאן יש לנו סתם משנה שאין הלכה כמותה. אז רבי אבאו אמר לי, בר מינה דעה היא, תוציא את המשנה הזאת מהרשימה של המשניות, שסתם משנה הלכה כמותה. ורבי יוחנן וריש לקיש, שראוי לציין ששניהם זכו וישבו ביחד עם רבי הקדוש, או אולי עמדו בבית מדרשו של רבינו הקדוש מסדר המשניות. והם דאמרי תרוויו על המשנה הזו, שהיא אינה משנה, לא פוסקים כמו דברי המשנה הזאת. למרות שהיא נראית כמו סתם משנה. במסקנה הגמרא מבארת שהסיבה היא שהיא לא סתם משנה, כי היא מסתיימת, זו דברי רבי שמעון. אז אם כן זה דבריו של רבי שמעון, לא חייבים לפסוק דווקא כמו דעתו. אין למשנה הזאת שם של סתם משנה. אבל לפני כן הגמרא מנסה להבין בכל מיני צורות, מה הסיבה שאין הלכה כאותה משנה. מה הסיבה? שהמשנה הזאת אינה משנה לפסוק כמותה, מה הייתה מה? אז הגמרא מנסה עם דרך ראשונה, אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אידי, שאותו רב אידי היה ברי דרב איקה. הוא אומר, אני אסביר לך למה לכאורה, כי במשנה הזאת יש את הסתירה שהזכרנו תוך כדי שקראנו אותה. משום דקשיא רישא לסיפא, זאת אומרת אנחנו מתמקדים כעת במסרק של צמר בלבד, שהיה עשוי ידית, של הידית מחובר בראשו, מין לוח כזה שעליו היו סדורים שתי שורות של שיניים, לסרוק בהם את הצמר. אז נאמר בחלק הראשון שעוסק במסרק הזה, מסרק של צמר שנטלו שיניו אחת מבינתיים טהור. זאת אומרת, ברגע שאין לך רצף של שיניים, אפילו רצף אחד, אלא אחד קיים והשני ניטל, ועוד אחד קיים והשני ניטל לסירוגין, יש שן אחד כן, שן אחד לא, שן אחד כן, שן אחד לא, אז המסרק הזה אין לו שם של כלי, והוא לא מקבל טומאה. טהור, תדייק, האם נשתיירו בו שתיים במקום אחד, אם יש שתי שיניים סמוכות זו לזו שנשארו, סמוכות זו לזו, הוא ראוי לסרק בו בדוחק, והוא עדיין תמה. ועד ארתני, מיד אחר כך, איך אומרים, הדיו עדיין לא התייבש, וכבר המשנה אומרת שאם נשתיירו בו שלושה שיניים סמוכות זו לזו, רק אז הוא תמה. תדייק מכאן שדווקא אם שלושה נותרו סמוכות זו לזו, אין, הוא עדיין תמה, אבל אם נותרו רק שתיים, הוא כבר לא יהיה תמה. לכאורה מהחלק הקודם דייקנו, שרק מכיוון שאין שום שן סמוכה זו לזו, לכן הוא לא מקבל טומאה, אבל מספיק שתי שיניים סמוכות זו לזו, הוא כבר לא מקבל טומאה, למה צריך להגיע לשלוש שיניים? אז לכאורה המשנה הזאת לא מדויקת, ולכן אי אפשר לפסוק הלכה כמשנה הזאת, שואלת הגמרא, הזאת לא סיבה. כי אני יכול לתרץ לך את הסתירה כאן במשנה, ומה יקושי אז וכי זה קשה? זה לא קשה. דילמה, ייתכן שהתחילה והסוף של אותה משנה עוסקים בשני מקרים שונים. וכמו שאמרנו, מדברים כאן על המסרק של הצמר, שהשיניים שלו סדורות שתי אישורות. והם נמצאים על גבי לוח כזה שמחובר לידית. יש השורה הפנימית שהיא יותר לכיוון הידית, ויש את השורה החיצונית שלכיוון יותר למעלה. מעל הידית. רחוק מהידית. שזה נקרא השורה החיצונה. אפשר להתארץ, דילמה, מתי מספיק שתי שיניים סמוכות כדי שהכלי יחשב עדיין ראוי למלאכתו? בגבייתה, בשורה הפנימית שבמסרק, שהיא קולטת את הצמר, שהיא יותר סמוכה לידית, ומספיק שיש שתי שיניים, ואז היא ראויה למלאכה הזאת. מה שההמשך המשנה כתוב שצריך שלוש שיניים סמוכות זו לזו, מדובר באותם שיניים ברייתה, השורה החיצונה, שרחוקה יותר מן הידית. אם נאמר שהידית למטה, אז השורה העליונה. ששם התפקיד של השיניים העליונות זה לסרק את הצמר. שם צריך שלוש שיניים שיהיו סמוכות. השורה התחתונה, הפנימית מה שנקראת, התפקיד שלה להחזיק את הצמר, מספיק שתיים שיהיו סמוכות, אבל החיצונה, העליונה, זאת שרחוקה מהידית, איתה מסרקים את הצמר, צריך שיהיו שם לפחות שלושה סמוכות זו לזו. אם כן, מהחלק הזה של המשנה, אין ראיה שהמשנה לא מדויקת, כי אפשר לומר שמה שנאמר, שצריכים שיהיו שלוש שיניים סמוכות, זה מדובר בשורה החיצונה, שמסרקת את הצמר. ומה שנאמר שמספיק שתיים, מדובר בשורה הפנימית, שאוחזת את הצמר. אז למה בכל זאת נאמר שהמשנה הזאת לא מדויקת? אלא מהכה, דקטני לעניין השיניים עצמם שניטלו מן המסריק. וכולן שניטלו, אפילו שהן אחת אחת, בפני עצמן, אין לעצמן תמאות. למה? כי הן ראויות לנקות בהם את הנר וכדומה. ותדייק, אף על גב דלא התקינה, גם אם הוא לא מייחד אותם לשם כלי, בכל זאת הם מקבלות טומאה. אימא סייפה, תראה את המשך המשנה. אם נשארה שן אחת, והתקינה לנר, או למיתוח של אורות, דווקא אם הוא ייחד את אותה שן לשימוש, אז היא מקבלת טומאה. אבל אם לא, דווקא אם התקינה אין, אבל אם לא התקינה לא, לכאורה זה סותר. אמר הבעיה, ומאי קושיה, גם זה לא סתירה. דילמה, ייתכן שמדברים פה על שני דינים שונים. מה שבחלק אחד במשנה מוכח, שכל שן בפני עצמה שנפרדה מן המסרק, מקבלת טומאה גם בלי שהתקינו אותה לשום מטרה. מדובר כשהוא ניטל בקטאי הוא. קצת מן המסרק עצמו נחתך יחד עם השן. אז אם כן, הוא נחשב כמו מין ידית, לכן הוא חשוב כלי גם בלי שתייחד אותו למטרה מסוימת. מה שצריך לייחד אותו למטרה מסוימת, מדובר כשהשן נפל והוא בפני עצמו, בלא קטאי הוא, בלי חתיכה מהמסרק, בלי מין בית יד לאחיזה, בלי ידית, ולכן כשהוא שן בפני עצמה, כדי שהוא יחשב כלי, צריך להתקין אותו ולהכין אותו ולייחד אותו למטרה. זה אפשרות אחת ליישב את הסתירה. ואמר רבי פאפה, יש לי אפשרות נוספת ליישב את הסתירה, שאתה שואל מצד אחד נאמר שכל שד בפני עצמה מקבל את טומאה, גם בלי שנכין אותה למטרה מסוימת, ופעם אחת נאמר שצריך להכין אותה למטרה מסוימת כדי שתקבל טומאה, מהי קושיה? ודילמה, מה שצריך לייחד את השן לכלי כדי שתקבל טומאה, מדובר בשן קטינטה, דקה, שצריך להתקין לה בית יד, לכן, עד שהוא לא מייחד אותה לכלי, היא לא מקבלת טומאה. והחלק הראשון, שהשן בלי שנייחד אותה כבר מוכשרת לקבל טומאה, כבר נחשבת כלי לקבלת טומאה, מדובר בשן אבה, באלימתה, שהיא לא צריכה בית יד, ולכן גם אם לא התקין אותה לכלי, היא כבר מקבלת טומאה. ואם כן, המשנה מדויקת להפליא, אז למה אין הלכה כאותה משנה? אלא הסיבה שאין הלכה כאותה משנה, כמו שכבר אמרנו, משום דמסאי מבדה וקנאי, אותם תנאים שמדייקים בלשונם, ידעו תוספת למשנה הזאת. זו דברי רבי שמעון. ומכיוון שהמשנה נשנתה כדעת יחיד, דעת רבי שמעון, לא מוכרחים לפסוק כמותו, זה לא נחשב סתם משנה, לכן אין הלכה כאותה משנה. למדנו במשנה, דעת התנא הראשון, תנא קמא, שאישה שהייתה נשואה או מאורסת ומת בעלה או שגירש אותה, לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר, היא חייבת להמתין 3 חודשים. ורק לאחר מכן היא יכולה להתחתן. רבי יהודה ורבי יוסי חולקים ואומרים, לא, זה תלוי. רק במקרה שיש חשש אולי מעוברת, היא צריכה להמתין 3 חודשים כדי שנדע. אם היא מעוברת מבעלה הראשון, שנדע שהוולד הוא מהבעל הראשון. אבל, גם אם הם היו נשואות, ויש חשש אולי מעוברות, מותר להם להתארס. ואז האירוסין הם לא יכולות להתאבר מהבעל השני. אז אחרי שעברו 3 חודשים, נראה אם הן מעוברות מהבעל הראשון או לא. ואם רק היו מאורסות לבעל הראשון שהתעלמנו את ירשו ממנו, מותר להם אפילו להינשא לבעל השני, כי הן ודאי לא מעוברות מהבעל הראשון. אומרת הגמרא, שלח רבי חייא בר אבין, שההלכה היא באמת כמו דעת רבי יהודה ורבי יוסי. מארסין אפילו אחת שהייתה נשואה לבעל הראשון, תוך 3 חודשים למיטת הבעל. כי גם אם היא מעוברת מהבעל הראשון, היא בסך הכל מתארסת עכשיו עם הבעל השני. עברו 3 חודשים, ואם יראו שהיא מעוברת, נדע שהיא מעוברת מהבעל הראשון, כי כשהיא מאורסת לבעל השני, היא לא יכולה להתעבר ממנו. וכן אומר רבי חייא בר אבין, ראיתי שהחכמים נוהגים ועושים מעשה ופוסקים כך. וכן, היה רבי אלעזר מלמדנו משום רבי חנינא הגדול, שגם כשצריך להמתין 3 חודשים, נאמר אחת שהייתה נשואה והיא רוצה להינשא לבעל אחר, והיא צריכה להמתין 3 חודשים, היא לא צריכה להמתין 3 חודשים מלאים, אלא מספיק שהיא ממתינה רובו של החודש הראשון, 16 יום, ורובו של החודש השלישי, שזה עוד 16 יום, וחודש האמצעי שלם, קצת יותר מחצי הראשון, אמצעי שלם, וקצת יותר מהחצי השלישי. זה מה שהיא צריכה להמתין. המאמר, הוא התיר שרה להיארס רק ביום 90. זאת אומרת, הוא סובר שאפילו להתארס צריך להמתין 3 חודשים. כמו דעת הנקמה. אבל מה? הוא אומר, לא צריך להמתין 3 חודשים שלמים, אלא ביום האחרון שמסתיימים 3 חודשים, קודם כל הוא גם סובר של 3 חודשים, צריכים להיות 3 חודשים, לא חצי מהחודש, קצת יותר מחצי מהחודש הראשון, וקצת יותר מחצי מהחודש האחרון. לא, צריכים 3 חודשים שלמים, רק שביום האחרון של החודש השלישי כבר מותר כבר להיארס. אמר לי רב אשי להמימר, איך אתה אומר דבר כזה שביום עצמו מותר כבר להתארס? והרב ושמואל, שניהם אמרו דמרי תרוויו, על אלמנה שהיא צריכה להמתין 3 חודשים, חוץ מיום שמת בו הבעל, וחוץ מיום שנתארסה בו, שהם לא נמנים בתוך אותם 3 חודשים. אז המימר ענה לו, יש כאן טעות, לא מדברים פה על 3 חודשים. ההוא לעניין מינקת תתמר. זה נאמר בכלל לעניין אדם שמתחתן עם אישה שאלמנה או גרושה מבעלה הראשון, והיא כעת מניקה את בנה, ונמצאת בתוך 24 חודש ללידת בנה, שחכמים אסרו לה להתחתן עם בעל אחר, עד שיסתיימו 24 חודש, תוכל לגמרי לגמול את בנה, להעניק את בנה עד הסוף. דרב ושמואל דארמת רוויו, שהמינקת צריכה להמתין, מהיום שהוולד נולד עד שהיא מתארסת 24 חודש מלאים חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו. אבל זה לא נאמר על 3 חודשים שבהם באמת אפשר ביום 90 כבר להתארס. שואלת הגמרא, והיה מעשה עם ההוא שקידש אישה שהייתה גרושה או אלמנה מהבעל הראשון. דעבד סעודת אירוסין ביום 90 עצמו והוא לא המתין ליום מחורת ואף סדי רבה לסעודתי. הוא אסר לו את האירוסין, עונה הגמרא, זה לא היה סעודת אירוסין. ההיא סעודת נישואין הווי, וזה אני מודה שיום 90 אסור לעשות סעודת נישואין. צריך להמתין שיסתיימו 90 יום. והלכתה, מינקת שצריכה להמתין 24 חודש, אותם 24 חודש צריכים להיות מלאים ב-100%, וזה לא כולל חוץ מיום שנולד בו, וזה לא כולל חוץ מיום שנתארסה בו. שאלה מחוץ להמתנה, זאת אומרת, צריכים להמתין, היום שנולד התינוק לא נכלל ב-24 חודש, אלא למחרת מתחילים את ה-24 חודש, מסתיימים מ-24 חודש, אסור לה עדיין להתארס, רק למחרת היא יכולה להתארס. והאלמנה שצריכה להמתין 3 חודשים, אותם 3 חודשים שהיא ממתינה, מחמירים עליה שצריכה להמתין חוץ מיום שמת בו בעלה, וחוץ מיום שנתארסה בו שאינה מן המניין, ככה נפסק פה להלכה. הבאנו את דעת התנא קמא, שבין נשואות, בין ארוסות, בין אם הם התגרשו ובין אם הם התאלמנו מהבעל הראשון, אם הם רוצות להתחתן או להתארס עם בעל אחר, צריכות להמתין 3 חודשים. רבי יהודה אומר, אם הם נשואות ורוצות רק להתארס, לא צריכות להמתין 3 חודשים. ואם הם ארוסות ורוצות, אפילו אם הם רוצות להינשא, לא צריכות להמתין 3 חודשים, כי אם הם רק ארוסות, הן ודאי לא מעוברות. בא רבי יוסי, והוא סובר כמו רבי יהודה, רק הוא אומר נקודה אחת. הוא אומר, אמנם אני מסכים שנשואות יתארסו. מותר. אבל זה בתנאי שהיא התגרשה מבעלה. אבל אם היא התאלמנה מבעלה, צריכה להמתין 30 יום. לא משום שהיא צריכה הכר האם היא מעוברת או לא, כי בסך הכל באה להתארס, היא לא באה להינשא, וכשהיא מתארסת היא לא יכולה להתעבר מהבעל השני. רק מה? מפני העיבול, חוץ מן האלמנה, מפני העיבול, היא צריכה להתאבל על בעלה. היא הייתה נשואה לבעלה הראשון, צריכה להמתין 30 יום של אבל. אמר רב חיסדא, אני לא מבין את דבריו של רבי יוסי, למה אסור להתארס ב-30 ימי אבלות שהאלמנה מתאבלת על בעלה? קל וחומר להתיר לה להתארס. ומה? במקום שהאבלות חמורה שאסור לחבס בו. כמו שנראה לפני 9 באב, שנוהגים מנהגי אבלות. בכל זאת, מותר להיארס באותו זמן. זאת אומרת שבמנהגי אבלות, מקלים להתארס. אז מקום שמותר לחבס, אלמנה שבאבלות של 30 יום שמותרת בקיבוס, אינו דין שהיא מותר לה להתארס? למה רבי יוסי אסור לה להתארס בתוך אותם 30 יום? מה היא? איפה באמת נאמר זמן של אבלות שאסור לחבס את הבגדים ומותר אז להתארס? דתנן משנה מסכת תענית, שזאת מסכת שעוסקת בהלכות התעניות, ובין היתר עוסקת בתענית תשעה באב כמובן. וגם בשאר התעניות של האבלות. שם כתוב ככה, יש מה שנקרא שבוע שחל בו תשעה באב. ממוצאי שבת עד תשעה באב. אז אותו שבוע, זה נקרא כאן במשנה שבת, אבל כוונה לשבוע, שחל תשעה באב בתוכה, אז באותו שבוע אסור לספר את השיער ואסור לחבס את הבגדים. וביום חמישי מותר לספר ולחבס את הבגדים מפני כבוד השבת. אז רואים שבשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לחבס את הבגדים. אבל להתארס מותר כן בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל כאן הברייתא היא ברייתא מאוד 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 משמעותית. הברייתא שאנחנו תכף הולכים ללמוד. זאת ברייתא ששנויה פעם אחת, לפי ידיעתי, לעניות דעתי, במרחבי הש"ס כולו היא שנויה פעם אחת, והיא המקור לכל ההלכות של תשעת הימים. ההלכות של תשעת הימים לא מובאות בכלל במסכת תענית, למרות שזה המקום הרגיל שבו הם היו צריכות להיות שנויות, והמקור הוא כאן בפרק החולץ בדף מ"ג במסכת יבמות. כל המושג של ההלכות של תשעת הימים, זה ברייתא מאוד מאוד, זה המקור של תשעת הימים. ולהלכה באמת זה מובא גם כן בטור, ארבעה טורים, אורח חיים, סימן תף קוף נון א', שם באמת המקור של תשעת הימים, שמראש חודש אב כבר ממעטים מכל מיני דברים של שמחה, המקור של ההלכות האלה זה הברייתא הבאה. בכל אופן, בברייתא הזאת, תניא, קודם הזמן הזה, כעת הגמרא מבינה שהכוונה קודם תשעה באב, והגמרא מבינה כעת שהכוונה לשבוע שחל בו. העם ממעטים בעסקיהם, ממסחר, ליסה ומליתן. וגם ממעטים מלבנות בית חתנות לבנו, בית שבו הבן שלו אחרי החתונה יגור, שזה בית של שמחה, וממעטים מלנטוע נטיעה של שמחה. ובכל זאת, מארסין! והגמרא כעת מבינה שמדברים פה על שבוע שחל בו תשעה באב. אתה רואה שלמרות שלחבס אסור, להרס מותר. אבל לא קונסין, אסור לעשות בו נישואין. וגם אם מארסים, אין עושים סעודת אירוסין בזמן הזה. אבל הגמרא הבינה שהברייתא הזאת נשנתה לעניין שבוע שחל בו. אומרת הגמרא, לא, הברייתא הזאת קיטניה היא בתשעת הימים. זה לא שבוע שחל בו, אלא זה קודם דקודם. שבוע שחל תשעה באב, זה קודם תשעה באב. ומראש חודש אב, עד שבוע שחל בו, זה קודם דקודם. שמתשעת הימים, מותר להתארס, ומותר גם לחבס. אבל בשבוע שחל בו תשעה באב, אסור לחבס וגם אסור להתארס. אז אם כן, אין כאן את הקל וחומר. כי באמת, אין כזה מושג זמן, שאסור לחבס ומותר להיארס. אז אם כן, יכול להיות אלמנה שאחרי השבוע של השבעה, הרי מותר לה לחבס. אז אם כן, יכול להיות שאסור לה להתארס. זה לא סותר. אמר רבא, וקודם דקודם, גם בתשעת הימים לפני שבוע שחל בו, נמי, עדיין אפשר ללמוד קל וחומר, משם להתיר לאלמנה להתארס בשלושים ימים של האבלות על בעלה. ומה במקום שאסור לישא וליתן, ממעטים במסע ומתן מראש חודש אב, ובכל זאת מותר להארס, אז אלמנה, שבשלושים יום שבאבלות על בעלה מותר, מקום שמותר לישא וליתן, אינו דין שמותר להרס, אז למה באמת רבי יוסי אוסר? הגמרא מנסה לומר ביור אחר בדברי רבי יוסי, אבל אחרי זה הגמרא תחזור לביור שלמדנו עד עכשיו. הגמרא מנסה לומר, לא תימה, דרבי יוסי אומר, כל אנשים יתארסו חוץ מן האלמנה שב-30 יום של אבלות אסור לה להתארס. אלא באמת מותר לה להתארס. ככה הגמרא כעת רוצה לומר, הגמרא תחזור בה שגם להתארס אסור, אבל כעת הגמרא רוצה לומר, אלא אימה, כל אנשים ינסעו חוץ מהאלמנה ב-30 ימי האבלות שלה על בעלה שאסור לה להינשא. שואלת הגמרא, ואם היא התגרשה מבעלה, והיא הייתה נשואה לו, ויכול להיות שהיא מעוברת ממנו, אתה מתיר לה להינשא בתוך 30 יום מהגירושין? ולטלי לרבי יוסי, שצריך להמתין 3 חודשים כדי להבחין, אם היא מעוברת מבעלה הראשון, צריך להמתין 3 חודשים? אז הגמרא כעת אומרת, לטלי, לא. הוא סובר שלא חוששים לזה. לא צריך לדעת באמת אם הוולד מהבעל הראשון או מהשני. והיא באה איתם על לפי הסבר אחר לעולם, איטלי. באמת, הוא ודאי מסכים שצריך לדעת כשהיא מעוברת, אם היא מעוברת מהראשון או לא. ואימא באמת הסביר אולי הסבר אחר בדברי רבי יוסי, שהוא אומר, כל הנשים הארוסות שנעשו גרושות, כיוון שהן רק היו ארוסות והן ודאי לא מעוברות, ינסו מיד. אבל אם הם התאלמנו, אז לכאורה הן אבלות, למרות שהן רק היו מאורסות לבעל הראשון, ימתינו 30 יום מפני האבלות. שואלת הגמרא, אי הכי, אם נשואות צריכות להמתין 3 חודשים, אז רבי יוסי, היינו רבי יהודה, הוא גם אומר, מי שהייתה מאורסת, מותר לה להינשא, אז במה הוויכוח בין רבי יוסי לבין רבי יהודה? עונה הגמרא, איכא בינהו, הוויכוח שלהם, זה באישה שהייתה נשואה לבעלה הראשון. התגרשה או התאלמנה, היא מותרת להרס. רבי יהודה סבר, נשואה מותרת להרס מיד. לא גוזרים שהיא לא תתארס כדי שלא תבוא להינשא. רבי יוסי סבר, דווקא הארוסה שהייתה גרושה, היא מותרת להינשא. אבל אם היא הייתה נשואה, אסורה להרס. כי חוששים שמה, מעוברת מהראשון. ואם כן, חוששים שמה, אם תתיר לה להתארס, היא תבוא גם להינשא. תוך פחות מ3 חודשים. שואלת הגמרא איך תאמר דבר כזה, וכי סבר רבי יוסי נשואה אסורה להרס, כדי שלא תבוא להינשא תוך 3 חודשים, לכן אתה אוסר עליה להתארס תוך 3 חודשים, והתניא המפורש רבי יוסי אומר, כל הנשים, אפילו אם הן היו נשואות, יתארסו מיד, כי לא חוששים שהיא תינשא גם כן תוך 3 חודשים, רק מאורסת, היא לא תתעבר מהבעל השני, חוץ מן האלמנה שהיא צריכה להמתין מפני העיבול, וכמה ימי העיבול שלה שצריכה להמתין 30 יום. וכולן, שאר הנשים שהיו נשואות, לא ינשאו עד שיהיו להם 3 חודשים. להינשא אסור עד שעוברים 3 חודשים. כי אם היא הייתה נשואה לבעל אחד, יכול שהיא מעוברת ממנו. לכן צריכים להמתין 3 חודשים עד שהיא נישאת לבעל אחר, כדי שלא יהיה לנו ספק על אם היא מעוברת, ממי היא מעוברת מהראשון או מהשני. אז אם כן, רואים פה מפורש שרבי יוסי מתיר לאחת שהייתה נשואה לבעל אחד להתארס עם בעל אחר אפילו בתוך אותם 3 חודשים. אומרת הגמרא, היי מי קושה, מה בעצם הקושיה פה מהברייתא הזאת? אילמה דקטני, שהברייתא אומרת, רבי יוסי אומר כל הנשים, גם אם היו נשואות, יתארסו, אפילו שזה בתוך 3 חודשים, ואנחנו רוצים לומר שרבי יוסי אוסר אותה להתארס, לשלא תבוא להינשא, מי אלימה ממתניתין, וכי הברית הזאת יותר מפורשת מהמשנה, שאומרת כל האנשים התארסו, דורקים נאמנו שהמשנה מדברת בארוסות, שהן היו ארוסות מהבעל הראשון, והן גרושות ממנו, הן אלה שהינשאו, אבל הנשואות, שיש חשש אולי מעוברות, אסורות אפילו להתארס, שמה יבואו להינשא לפי רבי יוסי, החנה, מגם בברית אפשר לבאר אותו דבר. כל ארוסות, גרושות, הן אלה שהינשאו, אבל אם הן היו נשואות, אסור להן מתארס, שמה הם יבואו להינשא. אלא הקושייה מהסיפה של הברייתא. דקטני וכולן, אלה שהיו נשואות מהבעל הראשון, לא ינשאו לבעל השני עד שיהיו להם 3 חודשים. תדייק מכאן, לא ינשאו עד שיהיו להם 3 חודשים. ינשאו ויהודה לא ינשאו. כי אז יש חשש שיתעברו מהשני, או שיש ספק אם יתעברו מהשני. היית ארוסי, רק להתארס, שפיר דמי. לא גוזרים שהיא תהיה אסורה להתארס בתוך 3 חודשים שמי תבוא להינשא. אז אם כן, רואים מכאן שלפי דעתו של רבי יוסי, מותר אפילו אם הייתה נשואה מבעלה הראשון להתארס בתוך 3 חודשים. אמר רבה, תריץ ואימא אחי. אפשר להתארץ ולפרש את הברייתא. שבאמת כמו שאנחנו רוצים כעת להעמיד את דברי רבי יוסי, שהוא אוסר לנשואה, לזאת שהייתה נשואה מבעלה הראשון, אפילו להתארס עם בעל אחר שמה תנסה לו. ותפרש את הברייתא, רבי יוסי אומר, כל ארוסות גרושות ינשאו, חוץ מן האלמנה שלא תנסה מפני העיבול, וכמה עיבול שלה 30 יום, וזה נאמר על ארוסות שאין חשש מעוברות. ועל נשואות, הם אפילו לא יתארסו עד שיהיה להם 3 חודשים. שמה יבואו להינשא בתוך אותם 3 חודשים. שואלת הגמרא, אז מה אתה אומר שרבי יוסי אוסר, גם אם היא הייתה ארוסה מבעל הראשון, והתאלמנה ממנו להינשא, כי באבלות על בעלה, הרי אם היא רק הייתה מאורסת לבעלה, היא לא צריכה להיות באבלות. ואלמנה מן האירוסין, מי איתלה דין של עיבול, אבלות על בעלה? ועתניא רבי חייא בר עמי, מי שמתה אשתו שרק הייתה ארוסה לו, אז הוא לא צריך לנהוג במנהגי אבלות, אפילו לא צריך להיות אונן. עד הקבורה לא צריך לנהוג בדיני אונן, שזה סוג של אבלות, ולא מתאמה לה, אין לו מצווה להתאמה ולהתעסק בקבורתה, אם הוא כהן, אסור לו להתאמה לה. וכן היא, אם היא רק הייתה מאורסת לבעלה והוא מת, היא לא עוננת לו, אין לה דיני ענינות של סוג של אבלות עד שהוא נקבר, ולא מתאמה לו, אין לה מצווה להתאמה לו. אם הארוסה מתה, הארוס אינו יורשה, הוא לא מקבל את הנדוניה של בית אביה. אבל אם מת הוא, אם כשהוא ירס אותה, אם הוא מת, הארוסה גובה את כתובתה. אם הוא כתב לה כתובה מן האירוסין, אז היא גובה את הכתובה, כי התחייבות הייתה מן האירוסין. אבל בכל אופן רואים מכאן שהארוסה אין לדין אבלות על בעלה, אז איך יכול להיות שרבי יוסי דיבר על אלמנה מן האירוסין, והוא אומר ש30 יום היא צריכה לנהוג אבלות. אלא אומרת הגמרא תירוץ חדש. באמת, רבי יוסי אוסר על אלמנה להיארס. מדובר פה על אלמנה מן הנשואים, שהייתה נשואה לבעלה הראשון, מפני האבלות. אז יקשר רב חיסדא, אפשר ללמוד מקל וחומר, להתיר לה להתארס. כי אם 9 באב, שהאבלות בה חמורה יותר, התירו להתארס. אז כל שכן, אלמנה, ב-30 יום, ודאי אמורים להתיר לה להתארס. האמת היא, תנאי היא. יש ויכוח בין התנאים לעניין האבלות של 9 באב. ורבי יוסי סובר כמו הדעה, שגם ב-9 באב אסור להתארס. נתניה. מראש חודש אב ועד התענית של 9 באב, העם ממעטים מלהרבות בעסקיהם ומלהתעסק במסע ומתן, מלישא ומליתן, ומלבנות בניין של שמחה, ומלנטוע נטייה של שמחה, ומלהיארס. זאת אומרת שיש כאן דעה שסוברת שאסור אפילו להתארס מראש חודש אב ומלישא. זה לעניין 9 הימים, מראש חודש אב. שבת שחל 9 באב בתוכה, שבת לפני 9 באב, בשבוע של 9 באב, אסור אפילו להסתפר ולחבס בגדים. ויש אומרים, כל החודש, גם אחרי 9 באב, אסור. אבל בכל אופן רואים פה, התנא הראשון שסובר, שאסור להתארס לפני 9 באב. ורבי יוסי יכול לסבור כמו התנא הזה. לכן, הוא אוסר באבלות של 9 באב להתארס, והוא אוסר לאלמנה גם כן להתארס בתוך 30 ימי האבלות. מתקיף לרב אשי. ממאי דלהארס שהברייתא אוסרת מראש חודש אב, הכוונה להארס ממש. דילמה, ייתכן שהברייתא כמדברת לעשות סעודת אירוסין. דילמה למעבד סעודת אירוסין הוא דאסו. הלהארס בלי סעודה שפיר דמי, ואם כן אין ויכוח בין הברייתא הזאת לברייתא הקודמת, כולם מודים שלהתארס מותר. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שלהארס הכוונה סעודת אירוסין, אז היא אחי אולי תגיד שגם ליסה הכוונה להינשא נמי למעבד סעודת נישואין. רק נישואין הוא דאסור, סעודת נישואין הוא דאסור. הליסה בלי סעודה שפיר דמי? ודאי שלא. נישואין ודאי אסורים מראש חודש אב. אז מה שהכוונה נישואין, הכוונה נישואין עצמם, לא לסעודה. אז גם כשכתוב אירוסין, הכוונה לאירוסין עצמם, לא לסעודת אירוסין. אחרי הגמרא זה לא דומה, אחי אשתא, בישלמה נישואין, גם בלא סעודה היא כשמחה. גם בלי סעודה יש שמחה נישואין. אז אם כן, לכן זה אסור, כי זה ימים של אבל. אלא האירוסין בלא סעודה, מי היא כשמחה? האירוסין עצמם הם לא שמחה. אז אם כן, מה שכתוב כאן אירוסין, שאסור, הכוונה לסעודת האירוסין, אבל אירוסין עצמם, ייתכן שהברית לא צוברת שמותרים. אלא אמר רבשי, אי אפשר להשוות בין האבלות של תשעה באב לאבלות של האלמנה. שני האבלות של האלמנה, שהיא אבלות חדשה, עכשיו ממש היא מתאבלת, כי עכשיו בעלה מת בתוך שתותם 30 יום, זה שונה מהאבלות של תשעה באב, שהיא אבלות ישנה. לכן, נכון שבתשעה באבלות של לפני תשעה באב, אנחנו מקלים, מתירים לה להתארס, אבל אלמנה ב-30 יום שהיא באבלות על בעלה הראשון, היא אסורה להתארס לפי רבי יוסי. ושני האבלות של תשעה באב, שהיא אבלות די רבים. רש"י מבאר שזו אבלות יותר קלה. מהאבלות של האלמנה, שזו אבלות די יחיד, שזו אבלות יותר חמורה. אלה שמתאבלים באבלות הזאת, האבלות הישנה, שעדיין חיה וקיימת בלבבות עם ישראל, ובאבלות של הרבים האלה, באבלות של הרבים הזאת, עליהם נאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה, דורשים חכמינו זיכרונם לברכה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, זוכה ורואה בשמחתה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שנזכה כולנו לראות בשמחתה של ירושלים, ועד כאן דף מ"ג.